ליאן איתן, מנהלת קבוצת מחקר באמזון ועובדת על אלקסה, העוזרת הקולית של החברה. היי ליאן, מה העניינים?
היי, סלח, תודה.
בפרק הזה, שהוא הפרק ה-13 של ביסמוט ויפרח, הפודקאסט שייתן לך חומץ, אנחנו לא נדבר על העבודה המרתקת שלה, שמשלבת בינה מלאכותית ושופינג, חלום, אלא דווקא על המשפחה. ליאן בת 45, אימא לשלושה בני 11, 14 ו-16, ונשואה לשחר. את שחר בן זוגה ואב ילדיה היא פגשה בטכניון, והם חיים יחד חיי משפחה וזוגיות שלמים, רק בשני בתים נפרדים. הם גרים במרחק של כמה דקות הליכה, זה מזו בבנימינה. אנחנו נדבר כאן גם על לוגיסטיקה, איך זה קורה בפועל, גם על איך הגיבה הסביבה, אבל בעיקר איך, למה ומתי ליאן ושחר עשו את הבחירה הזאת. איתי כאן כנרת יפרח.
איתי כאן הדר ביסמוט.
שנתחיל?
נתחיל.
רגע לפני שנתחיל, אנחנו מזכירות שיש לנו קבוצה בפייסבוק שנקראת ביסמוט ויפרח. מדי פרק, סיסמת הכניסה משתנה. הפעם, הסיסמה היא אלקסה.
היי ליאן.
היי.
שאלה ראשונה, למה רצית להיות פרק 13 שלנו?
שאלה נחמדה. 13 זה מספר שמלווה אותי כל החיים. הוא סוג של מספר מזל שלי. נולדתי ב-13 לאוקטובר, גרתי בכל מיני בתים מספרי 13. איכשהו כל פעם זה מופיע לי בכל מיני נקודות. ואמרתי, ראיתי מספר 11, נכון? הסתכלתי באתר, ראיתי 11, אמרתי, טוב, אני רוצה להיות 13.
אוקיי, אז מה זה אומר שאתם גרים בשני בתים נפרדים? איך משפחה עם שלושה ילדים וזוג נשוי גרים בשני בתים נפרדים? איך זה מתנהל?
אז זה מתנהל, תמיד שואלים אותי אם זה כמו משמורת משותפת. אז זה כן ולא. יש איזושהי מערכת של כללים שהגדרנו לעצמנו, אבל היא מאוד מאוד גמישה, בגלל שאנחנו בעצם זוג ומשפחה, ואנחנו באמת ביחד, אז הכל נורא גמיש. אבל בגדול, מהלך השבוע הוא מסודר, זאת אומרת, יש ימים שהילדים אצלי, ויש ימים שילדים אצל שחר, ממש כמו משמורת משותפת. ראשון אצל שחר, שני שלישי אצלי, רביעי אצלו, חמישי תלוי בסוף שבוע. והילדים יודעים את זה, הכל די מוגדר, וסופי שבוע אנחנו תמיד ביחד, אבל יש מישהו שאחראי על הסוף שבוע. זה אומר בעיקר סופר ובישולים, ששנינו ממש לא אוהבים את זה. אנחנו שנינו באים במקום של חוסר אהבת בישול, ואנחנו אוהבים לאכול, אבל לא אוהבים להכין את זה. וכל הסופר והלוגיסטיקות הם בדרך כלל על מי שהסוף שבוע כאילו אצלו.
למה כאילו?
כאילו כי בעצם נניח אם הסוף שבוע אצלי, אז אני משקיע פעם בשבוע אם אני עושה ארוחה טובה, אבל אז שחר מגיע, שישי בערב אנחנו כולנו אצלי, ישנים אצלי, ובשבת יש לנו בדרך כלל תוכניות תמיד הן משותפות, לא נקבע דברים לחוד במהלך השבת, אנחנו נעשה דברים משפחתיים, ואנחנו נעשה אותם ביחד. מה שכן, במהלך השבת, אני חזרנו מהים, אז מי שיוצא לו לישון בבית לבד, זה מי שהילדים לא אצלו, והוא זוכה כאילו ליותר שקט ושלווה במהלך היום הזה. כן.
ומשך השבוע עצמו, איך זה נראה?
אז משך השבוע עצמו, גם אני וגם שחר עובדים בעבודות אינטנסיביות. והילדים כבר גדולים, אז אנחנו גם לא חוזרים מאוד מוקדם הביתה.
נגיד אולי במילה, מה שחר עושה?
שחר עובד באינטל. הוא עובד 4 שנים באינטל, הוא היום מנהל קבוצת ארכיטקטורה, גם בארגון שעוסק ב-AI.
AI, בינה מלאכותית.
כן, AI, בינה מלאכותית, נכון. והימים מאוד מלאים, שנשנינו שיחות עם ארצות הברית בערבים, כאילו זה חלק מהעבודות שלנו. אז זה ממש לפי, אלא אם כן משהו משתנה ומישהו מאיתנו נוסע לחול, או יש איזה אירוע, או לא יודעת מה, אז באמת הילדים נמצאים אצלי או אצלו לפי ההגדרה של הימים. אם שנינו בארץ ואין שום דבר יוצא דופן, אז הימים הם ימים עמוסים, ולא נשאר הרבה פנאי בכל מקרה, באמצע שבוע. עם העבודה והילדים, ומדי פעם סעות וארוחות ערב וכל הלוגיסטיקות ועוד שיחות בדרך כלל בערבים של העבודה, אנחנו בדרך כלל שלנו מסיים את היום מאוד מאוחר, ואז בספונטניות, אם יוצא אז שחר מגיע, אם לא לפעמים אנחנו נפגשים ושותים כוס יין, ולפעמים גם לא, הרבה פעמים גם לא, כל אחד הולך ומת כבר ללכת לישון ולגמור את היום.
זה מההתחלה, ידעתם שאם אתם הולכים לאורח החיים הזה אז צריך לקבוע כללים וקבעתם את הכללים מההתחלה, או זה, שעם הזמן?
זה יותר מזה, כשהתחלנו זה היה בכוונת פרידה עם הסכם ועם באמת משמורת משותפת. כלומר, זה התחיל בתור משהו מוגדר, בגלל שככה מגדירים פרידה. זאת אומרת, זה לא התחיל בתור כוונה להיות משפחה בשני בתים נפרדים. וזה המשיך כבר כשזה היה מסודר, אז זה היה יותר קל. זה נורא עוזר גם לנו להתנהל וגם לילדים. כי אני יודעת שאני בדרך כלל, אם אני בא לי לפגוש אנשים בערב או לעשות משהו, אז אני מעדיפה לא לעשות את זה ביום שהילדים אצלי, אלא כשאני חופשייה. אז זה עוזר להתנהל. אבל אני, כמו שאמרתי, יש המון גמישות. מספיק שיש לי איזה אירוע בעבודה, או ששחר לא נמצא, או שיש, ויש המון דברים כאלה שהפרעות, כאילו, כל הזמן. ואז אנחנו ממש באים אחד לקראת השני ומחליפים ימים, כאילו, הכל גמיש נורא. כן.
שבזה זה באמת שונה מ...
נכון,
מזוג הראש.
מפרידה, ברור, כן.
אוקיי.
בזה וזה שאנחנו ביחד.
זהו, במה באמת זה שונה מזוג שנפרד באמת וגר בשני בתים נפרדים?
זה שונה קודם כל בהבנה שאתה, יש לך בן זוג ואתם יחידה אחת מול העולם. וזה לא משנה שאתם גרים ביחד, אלא אתם היחידה. כלומר, התחושה הזאת נשארה, היא איתי כל הזמן. אוקיי. גם של המשפחה, אנחנו תא משפחתי אחד, ואנחנו זוג. כאילו מול העולם אנחנו זוג. זה המהות, וזה ממש הבדל ענק. אז קודם כל זה. מול הילדים אנחנו הורים שהם ביחד. כל דבר שהוא משפחתי, אנחנו עם חברים משותפים, כלומר, כל אחד גם יש לו את החברים שלו, אבל אנחנו ממש זוג.
אתם מוזמנים ביחד לחתונות.
בדיוק, הכל, הכל. אנחנו מתכננים חופשות ביחד, ואנחנו מתכננים יציאות ביחד, ואנחנו מקבלים החלטות ביחד, אולי זה מה שהיא צריכה, לפני החופשות והיציאות. ההחלטות המשותפות, הן משותפות.
מה למשל?
החלטות של הילדים, של הכלכלה, של ניהול החיים, של אני לא יחליט שום דבר שהוא גדול בלי שזה זה יהיה משותף, כמו זוג רגיל. אז אני חושבת שכאילו, השאלה היא הפוכה, אנחנו ממש משפחה וזוג, אבל הפרקטיקה מאוד שונה, כאילו זה הפוך. זה לא מה עושה אתכם ביחד, אלא אתם ביחד, ומה, איך הפרקטיקה מתנהלת בנפרד.
אה, אוקיי, כאילו, הבנתי.
כן. מעניין. את אומרת שגם הילדים הרי, הכל עדיין מנוהל, את אומרת, מבחינת החינוך, מבחינת החלטות, הכל.
כן.
אבל הילדים הם לא מרגישים שמשהו קורה אחרת?
הילדים קודם כל כבר רגילים, כי זה כבר הרבה זמן. אני גם תמיד אמרתי, ילדים זה מדהים, אבל הם פשוט מאוד סטגלטנים. ילדים הם מתרגלים מאוד מהר, ואין להם את כל המטענים והדעות, לא דעות דומות, אבל...
נורמות אולי?
כן, כן. כאילו יש שם משהו מאוד נקי, שאצל מבוגר אין, אז הם תופסים את זה איך שזה. ואם זה טוב, ואם האווירה, אני תמיד אמרתי, אם האווירה טובה, והילדים חיים בתחושה שיש מסביבה מסגרת שהיא בריאה, הם מרגישים שזה בריא, אז אין בעיה. כאילו הבעיה היא כשיש משהו חולה, כשיש אווירה לא טובה, ואז זה חודר. יש אנרגיות, נכון, באוויר, זה כאילו כל כך נכון, אז ילדים הם הראשונים שמרגישים את זה. ואם זה טוב, לא צריך להתאמץ שזה, להראות להם שזה פשוט טוב, מרגישים את זה שזה טוב. ובזה זה נגמר, כאילו, מבחינתי. אז נכון, יש לפעמים עצבים, שכחתי את זה, תביאו לי את זה, תביאו לי את זה, כבר היום אני, פעם הרגשתי שאוקיי, הם בגללנו חיים בשני בתים נפרדים, אז צריך לעזור להם, ובאמת, היום אנחנו ממש, כאילו, תסתדרו. יש לכם שתי דקות הליכה, פשוט עוד תחשבו מראש ותתארגנו, או שפשוט תסתדרו. הם עצמאים, הילדים שלנו, בגדול הם עצמאים.
זה נשמע שכן היה לך איזושהי נקיפות מצפון בהתחלה.
כן, כן, בהתחלה, כן. הנקיפות מצפון, אבל עוד היו בפרידה ובפירוק של המשפחה, מה שחשבתי שיקרה. שם היה קושי מאוד מאוד גדול. אחר כך זה רק הלך והשתפר.
אז אולי פשוט רגע, בואו נשים פה את הפיל.
כן, זהו, אז טוב, זה תהליך ארוך, אני לא יודעת כמה, פשוט תגידו לי, בסדר, אם אני ספציפית מדי, או כי זה לשחזר כמה שנים, תקופה של כמה שנים. אוקיי, אז בעצם הכל התחיל ממשהו מאוד גדול מבחינתי שקרה לי, ואני אתייחס אליו רק במשפט, אבל הייתה לי באמצע החיים, זה היה כמה שנים לפני גיל 40, מערכת יחסים מאוד מטלטלת עם אישה. זה קרה שנה אחרי שאימא שלי נפטרה, וזה היה משהו מאוד מאוד מטלטל וגדול. ובעצם משם התחיל כל המשבר, התהיות, מה לעשות, ההתלבטויות המאוד גדולות, הניסיון להחזיק חיים שנסדקו והרבה יותר מזה, ונכנסנו לתהליך של כמה שנים, שבמהלכו בעצם חיפשנו דרך.
אני רוצה שנייה רגע לעצור ולתת את הקונטקסט, כמה זמן כבר הייתם נשואים וכבר... שלושת הילדים כבר היו, נכון?
כן, כן, כן.
באיזה גיל הם היו וכמה זמן אתם כבר הייתם נשואים?
זה בערך היה גיל 38 שלי, כלומר לפני משהו כמו 6-7 שנים. אנחנו התחתנו בגיל 25. קצת פחות מ-15 שנה.
אוקיי. אוקיי. ובני כמה היו הילדים כשהתחיל המשבר?
אז אמא הקטן שלי היום בן 11, אז...
5.
כן. וגלי היום שהוא בן 16, היה בן 10. כן. האמת שזה נראה כאילו... כן. הרבה זמן. כן. הרבה זמן. זהו, וגם זה לא היה המון אחרי שעברנו, בנינו בית בבנימינה, כאילו עברנו מדום משפחתי לבית פרטי, יפה כזה, משהו שהשקענו בו, לקחנו קבלן, בנינו, זה לא היה הרבה אחרי שבנינו, זאת אומרת, זה באמת היה, הכל ביחד, לא מאמינה שמשהו פה מנותק, כן, הכל זה מערכת אחת, וגם אמא שלי מאוד מאוד השפיעה עליי, כל הקושי שעברתי אז. זהו, אז מה שקרה, אז היו כמה חודשים שניסינו לחיות ביחד באותו בית, להמשיך לנהל את החיים שניהלנו. אפילו היו טיולים מתוכננים, יצאנו לטיולים האלה, חלקם היו מוצלחים, חלקם ממש לא. ואחרי משהו כמו 7-8 חודשים, החלטנו להיפרד, ושחר הזכיר בית גם באותה שכונה. הוא הזכיר בית ובעצם נפרדנו. אז גם לא נפרדנו בטוב. זאת אומרת, היה מטען, היה קושי, הייתה סביבה לא פשוטה. כמובן, סיפרנו לילדים, סיפרנו שאנחנו נפרדים, הייתה אווירה מאוד קשה. נסענו לאיקאה לראות את הבית לשחר. זה היה, היו דברים שקשה לי לזכר בהם, כי הם פשוט לא היו טובים.
אני רוצה שנייה לשאול על זה, ש... אתם נפרדים, אבל עדיין הוא בוחר בית לידך.
כן, האמת
ואתם נכון. הולכים ביחד לאיקאה, כלומר, נכון. נדרת פרידה קשה, ועדיין משהו קרוב.
זה אפיין אותנו מאוד מאוד כל החיים. איזשהו משהו נורא פתוח, ושמוכן להתנהל אחרת. היו התכסכויות, זה לא שלא היה. אבל הייתה תמיד איזושהי דרך אופציה לדבר. אנחנו משלימים את אחת השני בהרבה מובנים, אז אני הלכת לאיקאה בשביל לעזור לשחר לבחור דברים, זה היה ברור. חתמנו על החוזה שכירות של שחר ביחד, כי החשבונות לא היו מופרדים, שום דבר עוד לא היה הסכם. אז גם ההחלטה לזכור עם מי, השכירות, הכל ניהלנו ביחד, כדי שזה לא יהיה קשה נורא לצד אחד. כן היה דיון סביב מי יצא מהבית, ופה אני חייבת לומר שאני הייתי במצב לא טוב, וגם עם הרבה תחושה שאני זאת שגרמתי למשבר, לא יכולתי בשום פנים ואופן לראות עצמי יוצאת מהבית. אז זה היה מין משהו שאי אפשר לדבר איתי עליו, ומה שהסכמנו זה ששחר באמת יזכיר דירה, בבוא עת כשהוא יחזור ואנחנו ניפרד סופית, אני זו שאצא. אז זה מה שקבענו אז. ואני שמחתי לקבוע את זה, כי זה הקל עליי באותו רגע, וזה מה שהיה לי נורא חשוב, לשרוד כאילו את התקופה הזאת.
אני שומעת את זה שזה טעון, אבל זה באמת נשמע שהיה שם המון לב בתוך כל הסיפור הזה.
אני מאמינה שכן, למרות שגם היה הרבה...
ברור.
כן,
ברור.
זהו, ואז התחילה תקופה שהוא גר בבית סחור, ואני גרתי בבית הגדול שלנו. אני קוראת לו בית הגדול, אני אמשיך לקרוא לו ככה, כי פשוט זה שם ציון כזה. במהלך התקופה הזאת היה נתק מאוד גדול, ממש נתק. היינו מדברים ב-SMS'ים, SMS'ים זה דבר נוראי. באמת, היה פשוט תקופה מאוד מאוד לא טובה. אבל באיזשהו שלב היא גם כן התחילה להשתחרר. זה היה סביב פסח של אותה שנה, ונפגשנו כמה פעמים, ושוב, הייתה שוב שפה, הייתה תקשורת. לא היינו קרובים בכלל ללחזור או משהו כזה, אבל כבר הייתה תקשורת. ומה שקרה באותה תקופה זה שאני ידעתי ששחר עתיד לחזור לבית, והתחלתי לחפש שכירות. לא חיפשתי הרבה, ראיתי בית אחד שמוצא חן בעיניי דווקא, ואז בגלל שתנו כלבה באותה תקופה, אז זה נפל, הבעלים אמר לי פשוט לא, וזה עשה לי נורא רע, ובאותה תקופה בעבודה הייתה לי חברה, מישהי ככה עירה את עיניי כמה פעמים, ואמרה לי, תגידי, למה שלא תקנו איזה דירה, תיקחו ביחד, שיהיה לך מקום משלך, לא שכירות, שתרגישי, כאילו אתי בטוב, כולם יהיו יותר בטוב, כי זה נורא נורא יטריד אותי. בכלל כל ההפרדה והבעתה הזאת שסביב הפרידה, למרות שאני בן אדם שמחזיק את עצמו כלכלית בצורה מאוד טובה, הייתה לי סביב זה פשוט ממש שזה היה מבעית, לחשוב על ההפרדה הפרקטית, על הפיצול, על הכספים, על הסחירות. ואז אמרתי, פשוט הבנתי שזאת הדרך. כאילו, הייתה לי איזה הערה כזאת, והבנתי שזה מה שצריך לעשות עכשיו, לקנות
בית. כן. Okay.
ובאתי לשחר, אמרתי לו, תקשיב, בוא ניקח את החולשה הזאת שיש לנו ונהפוך אותה לכוח. ממש אמרתי לו את זה. ונקנה עוד בית. היינו עדיין אותה יחידה כלכלית. ידעתי שאם אני אבוא, אחפש בית, אלך לבנק, ייתנו לי משכנתה עם שחר, לבד אני לא יודעת. הוא היה מאוד פתוח, זה משהו שמאוד מאפיין אותו, הוא לא פסל את זה בכלל על הסף, הוא אמר, אני צריך לחשוב. ובזמן קצר אחר כך הוא אמר לי, הוא אמר, כן, זה פשוט מאותו רגע התגלגל במהירות רבה. יש לנו חבר קבלן בבנימינה, אנחנו ביחסים מאוד טובים איתו, התקשרתי לו, אמרתי לו, גלעד, אנחנו מחספים, הוא ממש פגש אותי באותו ערב, הוא ערב אחר כך, הראה לי יחידה אחת בפרויקט שהוא שמר לעצמו, פחות או יותר הבית הזה נסגר בממש ימים. ואז לא ידעתי מה יהיה, כי שחר בדיוק חזר לבית הגדול.
כלומר, הייתה תקופה ששניכם הייתם באותו בית?
כן, בדיוק. אז אמרתי, אוקיי, הוא חוזר הביתה, נראה מה יהיה, חיים משותפים שוב פעם, ניתן לזה... שחר חזר בסביבות יולי-אוגוסט הביתה, והיו חודשים מאוד קשים, מאוד מאוד קשים. אני חושבת שזה אחת התקופות הכי לא טובות שהיו. לא אז, לא, זה היה התקופה הזאת, שהוא חזר הביתה וניסינו לחיות באותו בית. היה מלא מטען, היה פשוט רע. היה לי קושי גדול עם הסביבה, עם החברים השותפים, היה רע מאוד. לא ידעתי מה לעשות, שוב הבעתה הזאת של ההפרדה. ואז זהו, ולקראת נובמבר, דצמבר של אותה שנה, הבנתי שצריך להיפרד. הבנו.
בעצם אני שומעת פה שבזה ששחר חזר הביתה, כמו שאת אומרת את זה, כן הייתה לך אולי לשניכם איזושהי תקווה שכן אולי בניסיון נוסף זה יעבוד?
אני לא חושבת שהמילה מאפיינת היא תקווה, זה היה ניסיון, לא הייתה שם תקווה. היה פשוט ניסיון, פתיחות. בוא נראה לאן החיים לוקחים אותנו. לא בנינו על משהו שיקרה, לא הייתה מטרה, פשוט היה ניסיון לראות מה... זאת הייתה צומת דרכים. כל התקופה הארוכה הזאת הייתה פשוט צומת דרכים אחת גדולה.
Okay.
ממש להסתכל מן השמאלה ולהבין לאן הולכים, לאן הכי טוב ללכת. וזה הסיפור של הבית הזה בעצם. אז עברתי אליו בינואר, זה היה לפני 4 שנים. זה היה אחרי כבר משבר שנמשך 2 שנים, עם הניסיונות, עם הסחירות, עם הקנייה של הבית, זה סוגר משהו כמו 2 שנים. וזהו, ואז עברתי לבית, אבל עברתי אליו מתוך אנרגיות ממש טובות, שזה, כי הוא תמיד אומרת, הנקודת העלייה שלי התחילה כשעברתי בית. סביב הארגון שלו, סביב הריהוט, כאילו הרמה שלו, מאוד הרים אותי, והמעבר לבית שחרר משהו ענק. פשוט, כאילו, ממש, עד אותו רגע הייתי בצלילה, ומה הנקודה הזאת התחלתי לעלות.
הרגשת שיש לך מקום משלך?
זה היה פשוט נקי, כאילו להתחיל דף, ממש להפוך דף. כי על אותו רגע היינו ממש בתוך הדבר הזה, לא הצלחנו, אני לא הצלחתי, לא הצלחתי לראות צלול. כאילו המעבר מאוד ניקה, הוא ניקה אצלי הרבה דברים. ממש.
נשמע שממש חיפשת את המקום הזה, שהוא כן. שלך, שהוא נכון. ממש רק שלך, וברגע שהוא היה שלך, אז אוקיי.
נכון.
זה... הכל בסדר.
דאגתי לעצמי. שיהיה לי מקום שטוב, שמחכה לי. אני זוכרת שמי שבנה הוא חבר טוב של שחר, כאילו מי שאני מאוד אוהבת בבנימינה, והוא עשה את הכל נורא בטוב, בגלל שהוא חבר, אבל גם בגלל שאני יודעת לנהל את הדברים האלה, והכל ביחד היה אנרגיות טובות סביב הבית. והוא בא לקראתנו, והוא היה מדהים, כאילו, הכל היה נורא גמיש, ולמחרת בלילה הראשון, אחרי שישנתי בלילה הראשון, וכשאמרתי לה, וממש פחיתי לו בטלפון, מתוך הודעה, כאילו, אמיתית. זהו, עכשיו, צריך להגיד שכל המעבר הזה, למרות שאני מדברת הרבה על עצמי, כי נסעתי וקניתי ועשיתי, שחר, באנו ביחד, הכל היה, קניתי את כל המדפים, הוא בא יום אחד, התקין הכל, אני זוכרת שזה באיזה יום שישי באנו, עשה את כל החורים בקיר, התקין הכל, ביום של ההובלה הוא היה שם, כאילו הובלנו את הכל ביחד, הוא עזר לי לפחות הסידור הבסיסי, אחר כך כבר כאילו זרמתי לגמרי עם עצמי, אבל הוא היה שם, כאילו במעבר עצמו. זהו, ואז התחילה בעצם התקופה של 2 בתים נפרדים, כשהתחלנו אותה, התחלנו אותה בנפרד, כלומר, המטרה הייתה פרידה, ולא סיפרתי, אבל בתקופה ששחרה בסחירות, אז התחלנו לעשות הסכם פרידה, הסכם ירושים, עם מגשרת, והיה לנו כבר הסכם, כלומר, בתקופה שהוא חזר הביתה, לבית הגדול, אז כבר היה הסכם, לא חתום, הוא היה כמעט בסוף שלו. ובעצם ברגע שעברתי, הפרענו כבר חשבונות, וכאילו מימשנו את ההסכם. בעצם מה שעשינו, אנחנו עם יכולת כלכלית שווה, שזה מאוד הקל כמובן על הכל, אוקיי? כולם אומרים לי שזה היה אחד התנאים שאפשרו לזה לקרות, וזה כנראה מאוד נכון. אנחנו שווים לגמרי.
אז ואם לא, אז מה את יודעת?
אני חושבת שבדרך כלל הרבה פעמים האישה הנכון היא בעמדה פחות, וזה גורם לחיכוכים.
כן, הרמת חיים שאולי תשתנה לה.
הרמת חיים שתשתנה בדיוק. אז פה אמנם היה הבדל בבתים, אבל אני מאוד רציתי בית יותר קטן, זה לא הפריע לי בכלל, זה לא היה ויתור מבחינתי, זה היה דווקא להפך. אז כבר ההסכם גם היה פשוט, כלומר, אמנם היו דברים, תמיד יש, אבל... ההסכם נבנה ונחתם די מהר. לא היה שום משבר ענק סביב כספים או בכלל לא. ומה שקבענו שזה יהיה חשבון משותף. המשכורות נכנסות לחשבונות נפרדים. כל אחד מפריש את הסכום שקבענו, אותו סכום לחשבון המשותף, ויש לכל אחד מאיתנו כרטיס לחשבון הזה, ואנחנו סומכים אחד על השני, זה נובע מתוך זה שיש באמת 100% של אמון, ואנחנו סומכים אחד על השני שכל אחד את ההוצאות המשותפות מוציא מהחשבון, כלומר, דברים לילדים, פעילויות לילדים, ביגוד, כל דבר שקשור בילדים בגדול.
זהו, זה נשמע שיש מלא אמון, וגם, את יודעת, את מדברת על זה, ומה זה כאילו זה ברור מאליו, אבל קניתם בית ואתם נפרדים. נכון. מי קונה בית לפני נכון. שהוא נפרד? כאילו...
נכון. אני זוכרת גם שאמרתי, הייתה לי אז חברה מאוד טובה וסיפרתי לה. היא לא הבינה, היא כאילו הבהירה עליי ביקורת, ואני ידעתי... בידיעה עמוקה שזה הדבר הנכון לעשות. זאת אומרת, בכלל לא עניין אותי מה הסביבה אומרת, זה מבחינתי הדבר הנכון מאוד לעשות. כאילו ידעתי שזו החלטה הנכונה. יש דברים בחיים שאתה יודע, אז את זה ידעתי ממש.
מדהים, כן. זה נשמע שאתם ממש פשוט מכירים אחד את השנייה. כאילו שיש שם משהו כזה שאת יודעת איפה הגבולות בתוך הדבר הזה.
נכון, כן. נכון. וזהו, ואז גם הפרדנו חשבונות. שזה היה מבחינתי עוד משהו גדול, כי כמו שאמרתי, למרות שלא הייתה לי סיבה באמת לחשוש מזה, מאוד פחדתי מזה. אתה רגיל כל החיים להתנהל כיחידה, וזה שינוי נורא נורא גדול כל הדבר הזה.
בניגוד לבית, שבו דווקא הרגשת שמאוד שמחת שיש לך בית בנפרד,
נכון.
בחשבונות זה היה לך קצת יותר מפחיד.
כן, זה מאוד נכון מה שאת אומרת. לא יודעת, החשבון המשותף זה הייתה כנראה התחושה, הדבר האחרון שהחזיק אותי, שאני לא לבד. שאתה לא מתנהל לבד, שיש איתך עוד כוח. אני חושבת שזה ממש... באמת, את צודקת, זה משהו לא לוגי. ועובדה שכשהפרדנו זה היה מאוד פשוט, זה כמו משהו שאתה מפחד ממנו, כי הוא חוסר ודאות, הוא הלא נודע, אבל ברגע שזה קורה, זה אוקיי, החודש הבא מתנהל כמו החודש, אתה רואה שהכל בסדר.
כן.
זהו, ואז באמת הכל היה מופרד. כביכול באותה נקודה, לא היה לאף אחד מה להפסיד. כבר היו שני בתים, היו חשבונות מופרדים, הרכב גם כן, שילמתי לשחר, שמעתי את הרכב והמשותף שהיה לנו, כאילו הכל היה כבר מסודר, כל אחד היה עצמאי לחלוטין, ונקי, והכל נקי. ואז היו כמה חודשים של הפרדה, לא כך היינו בקשר, ממש לא ברע, אבל הפרדה.
והילדים גם ראו בכם...
כן, אז הילדים ראו...
שנפרדנו,
כן. זכויות שהיו כמה דברים... טוב, כל זוג שנפרד יכול לספר את אותם דברים, כן, המורים, ופתאום כל הילדים יודעים, והמורה נותן את התעודה פעמיים לכל בית. לא הייתה פעם אחת שזה לא יצבן אותי. כאילו, איכשהו משהו בי סרב לשחרר את זה. כאילו, שהילד שלי חוזר עם שתי תעודות הבית, אחד לבית. מה, אנחנו ביחסים טובים, כאילו, מה אני צריכה? שתי תעודות, כאילו, תשחררו. זה העניין שלי, זה לא העניין שלכם. כאילו, משהו בשיקוף הזה של החברה הפריע לי. זהו, והיחסים שלנו באותה תקופה חזרו, כאילו הקרבה נוצרה שוב. קשה לי לזכר בדיוק מה, איך, אני לא חושבת שהיה שם, לא היה שם שום אירוע, אבל עשינו דברים ביחד מדי פעם, לעתים רחוקות, לא קרובות, ולאט לאט פשוט חזרנו להיות באיזשהו קשר, לא מחייב, אבל היה קשר. והקשר הזה הוא פשוט כנראה הלך והתחזק, אבל מאוד בהדרגה. זאת אומרת, לא קיבלנו שום החלטה... והנקודה הבאה שאני זוכר אותה מאוד מאוד טוב, והיא כנראה הייתה אחרי כמה חודשים של התקרבות, היה לנו כבר את ההסכם, ושחר כמה פעמים אמר, בואי נסיים. זה גם עיכב אותו, כי אני מבינה אותו. זאת אומרת, אתה פרוד, אז השאלה טוב, אז למה אתה פרוד ולא גרוש? כאילו, מה? כאילו היה שם כנראה משהו שהפריע בהגדרה של המצב האישי. ובאותו קיץ, שכבר הייתי... חצי שנה בבית כבר, אז ניהלנו איזושהי שיחה, ואמרתי, תקשיב, אנחנו, יש לנו הסכם, הכל מופרד, אבל היחסים שלנו הם לא יחסים של זוג פרוד. בוא ניתן לזה צ'אנס, כאילו בוא לא נרוץ לערכאות הרשמיות, רבנות, מה שזה לא יהיה. בוא ניתן לזה צ'אנס, אולי אנחנו יכולים להתכנס למשהו אחר. לא יעבוד, בכל רגע נתון להסכם חתום, כאילו, אז באותו רגע הוא כבר היה חתום במגירה, הכל היה כבר גמור. והחלטנו ששמים אותו במגירה, הוא שם, אבל לא מממשים אותו, ורואים לאן זה זורם.
כאילו, בגלל שכל הדברים המאיימים והמסובכים נגמרו, אז פתאום יכולתם להסתכל על דברים אחרת, כאילו משהו בזה שעוד יש את ההסכם ואת הדברים, אז אי אפשר באמת לעצור ולהסתכל על הדברים נקי?
אני חושבת שכן, אני חושבת שיש בהרבה במה שאת אומרת, אני חושבת שכשזה עוד לא ברור, וכשדברים אחרים מאיימים עליך, ושיקולים אחרים נכנסים לתוך כל המערכת הזאת, אז הכל מתערבב, קשה לראות את הדרך, ופה הכל היה כבר באמת נקי, כאילו אף אחד לא היה תלוי בשני, כבר כל הדברים שהיו צריכים לעשות נעשו, וההחלטות נלקחו מתוך מתוך בחירה, בחירה אמיתית, לא שום תלות בכלום. הסביבה כבר זהו, כבר עברנו את המשבר עם הסביבה, וכבר, באמת, כאילו הכל כבר היה שם. וזה אפשר לזה לקרות, כאילו באמת לראות מה נכון. זה היה לפני 3 שנים, מה שאני מספרת. ומאז פשוט החיים המשיכו. ויחסים שלא היו מחייבים בהתחלה הפכו כן להיות מחייבים, אבל גם לא מתוך שום, פשוט עם הזמן. אתה בונה את זה עוד פעם, ו... יש משהו אחד נורא גדול שתמיד אני אומרת שאפשר את זה, שלא הלך אף פעם לאיבוד, זה כבוד והערכה הדדית. שזה אף פעם, אף פעם לא נרמס, וזה ממש אפשר כאילו להכל להיבנות שוב. בצורה אחרת.
שומעים את זה ממש בכל הסיפור שלך, שיש שם כבוד הדדי, וממש נכון. מין אחדות כזאת של כאילו לא משנה מה קורה.
נכון. אני חושבת שגם ששנינו הבנו, ובגלל זה הייתה לנו את הפתיחות לרצות לנסות את הדרך הזו, אני חושבת שזה באמת מאוד הדדי, החוזק נפגם. כשהייתי לבד, משהו היה, משהו נפגם. ואני חושבת שגם אצל שחר זה מאוד נכון, משהו שם נחלש. כאילו אנחנו נותנים אחד לשני איזשהו חוזק, שאף אחד מאיתנו לא באמת רוצה לוותר עליו. אני חושבת שהייתה מודעות גדולה לדבר הזה, שאנחנו יותר טובים ביחד. אבל יש לנו המון... וזה תמיד יפיין אותנו המון, 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 המון ספייס. המון.
מה זה אומר?
כשהיינו ביחד באותו בית, אז כל אחד היה יכול לנסוע לבד ולהתראות עם אנשים, ולכל אחד היו את התחביבים שלו, שאחר היה לו את הטריאטלון, ולי גם היו תמיד דברים, ואני תמיד ידעתי שאני צריכה את זה, ושאני צריכה לתת את זה בשביל לקבל את זה בחזרה. זה כאילו ברור. וזה היה הדדי לגמרי. אז אף פעם לא היינו איזה זוג כזה, גם אף פעם לא הייתה איזה רומנטיקה כזאת, ומוציפוצי, אנחנו ממש לא כאלה, הכי לא כאלה שאפשר. זה יפיין אותנו תמיד, ועכשיו זה עוד יותר כמובן, כן? כי...
ככה יש גם ספייס גיאוגרפי.
כן, כי בילט אין, יש ספייס, יש בית, אז כן, בדיוק.
אוקיי, אז אתם בעצם חוזרים, שאת כשמדברים הרבה פעמים על גרושים שחוזרים להיות ביחד, אז פתאום כאילו הילדים נכנסים לאיזה בלבול, או שכן חוזרים לגור ביחד, לא, זה לא עלה על הפרק? בואו נחזור.
ניסיתי להיזכר. הילדים, מן הסתם שאלו הרבה שאלות, אני חושבת שהייתי בכמה שיחות, במיוחד עם הבת שלי, הבת שלי ככה, לא יקל עליי בכלום בקטע הזה, ותמיד ממש, הבנים, לא, אבל,
היא חפרה. אני כל כך מופתעת.
היא חפרה. והיא שאלה הרבה פעמים, אבל רגע, את באה בפרודים? לא, אנחנו לא, אבל אתם כן פרודים, כי בבתים אתם פרודים. היום היא אמרה לי שאיך היא מגדירה את זה לחברים, היא אומרת, ההורים שלי פרודים, אבל רק בבתים. כך היא אמרה לי, לא ידעתי את זה. וזה יפה, זה הגדרה שלה. הורים שלי פרודים רק בבתים, וזה ממש נכון. לקח לה זמן להבין, היא הרבה שאלה, אתם מסתדרים, אז למה לא... זה קשה להסביר לילד, זה קשה, אבל אני תמיד מדברת במנסה מאוד בגובה העיניים. זה לא...
אז מה את מסבירה?
את האמת, אני לא באמת חושבת שזה משהו שהיא הבינה עד הסוף. היא חיה את זה בטבעיות, כי אנחנו בטבעיות, אבל אני מסבירה שכשהיינו ביחד, היו הרבה חיכוכים וריבים, ושאנחנו מסתדרים, וטוב לנו יותר ככה. ואפילו אנחנו שואלים אותם, כי הם זוכרים, כאילו, גלין, הבחור זוכר, היית רוצה שנחזור לאותו בית, והיו לנו הרבה... לא חושבת שהתשובה היא כן. אבל... אני מסבירה שלשנינו יותר טוב ככה, היום זה כבר טבעי.
אבל היה איזה רגע שישבתם בבית שלך או של שחר, ואמרתם, כאילו, אנחנו תכלס ביחד?
כן, השיחה הזאת שסיפרתי לכם, שאז מה שאני זוכרת אותה, את הספות, אני זוכרת את כל הסיטואציה, שאנחנו מעלים את הנושא הזה של לא נחתום כרגע, לא נתגרש באופן רשמי, אלא נשים את זה במגירה, וניתן לעוד כמה חודשים לעבור, כדי לראות אולי כן אפשר לנהל משהו בנפרד. עכשיו, היה עוד רגע של איחוד החשבונות מחדש, זה היה אחרי שנה, עשיתי שינוי מקצועי, עזבתי את יאו, והקמנו את הקבוצות באמזון, וסביב המעבר המקצועי הזה, שחר העלה את זה. והוא אמר שכאילו יש משהו שהוא מרגיש שלא מאפשר לזה להיות עד הסוף ביחד, כי אנחנו מתנהלים כלכלית בנפרד. וזה נכון, כאילו חשבונות זה איזושהי הוכחה לעצמך. כאילו אתה מוכן לשתף את מה שיש לך עם עוד מישהו, נכון? זה כאילו ההתגלמות הפרקטית של התחושה הזאת של היחידה אחת. לא הסכמתי באותו הרגע, כי זכרתי כמה קשה היה לי לעשות את ההפרדה, ווואן זה קרה, כאילו לא רציתי עוד להתעסק עם זה. אז לקח לי כמה ימים להגדיר לעצמי מחדש את הדברים, אבל הבנתי שזה דבר נכון, הוא צדק. ואמרתי בסדר, ואז אחד הוא מחדש. וזה היה לפני משהו כמו 2 שנים.
גם זה אינדיבידואלי, כן. העניין של לראות בחשבונות בנק איזה סמל של... אם זוגיות או לא עד הסוף זוגיות, אנחנו עם חשבונות נפרדים עדיין.
לגמרי?
לגמרי, יש לנו חשבונות נפרדים.
מנהלים את זה? זה כל הזמן חישובים?
זה מסתדרים? לא. פשוט זורמים.
אז הם לא באמת נפרדים.
כל הכסף שיש לנו, הכל של שנינו, פשוט בשני חשבונות.
עם שני אנשים, לא, אבל שני אנשים שמנהלים ככה את החיים היו רוצים להיפרד, הם היו צריכים לעשות פלוס וחלקי שתיים, נכון? זאת אומרת, זה לא באמת שזה נפרד. כלומר, זה שני חשבונות, אבל כל הכסף של שניכם.
זה נכון. גם אין לנו ילדים, אז זה באמת קל מאוד.
אבל אני חושבת שיש פה משהו, אני לא כאן ולא כאן, יש לי חשבון אחד שלי עם עצמי, ואני דואגת לו. אבל אני חושבת שיש משהו, בגלל שאתם לא חיים באותו בתים, ובגלל שאתם פשוט, יש לכם את החיים שלכם, אז אולי כן הייתם צריכים איזשהו סממן, משהו אחד שמגדיר, אוקיי, אנחנו באמת ביחד.
נכון, וזה גם תחושה לאחר, שאתה באמת... זה משפיע על התחושה, שוב, של השיתוף של, של היחידה אחת.
יש פה משהו שדיברנו עליו בפרק עם מיכל יבנה, היא מלמדת נשים בעצם להשקיע בפורסה.
אוקיי, השמעתי עם חלקים מהפודקאסט הזה, כן.
אז אחד הדברים המאוד חזקים שאני יצאתי איתו, היא החשיבות הזאת בעצם של העצמאות, של, נכון. של האישה, ואני שומעת את זה גם פה.
מאוד, מאוד, משהו... מאוד. זה משהו שאני חייבת עליו, ותודה להורים שלי, באמת, הם חינכו אותי לעצמאות מהרגע הראשון, אני, זה, כאילו, אני לא מבינה איך אפשר לא להיות. התחושה שלך שאתה לא תלוי באף אחד, זה כל כך בסיסי ב-well-being, לפחות שלי, ואני נורא גאה בזה, ואני חושבת שזה, שאישה, אני אומרת אישה, כי גברים זה ברור, כי ככה הם נולדו וככה הם חונכו, וזה כאילו הנורמה. אבל זה נורא חזק ונורא בסיסי אצלי, שזה דבר ראשון בחיים להיות מסוגל, להחזיק את עצמך ולהיות עצמאי ולא תלוי באף אחד. וגם אם אתה גר עם עוד מישהו, אתה לא באמת תלוי בו, אתה לא שם כי אתה תלוי, כאילו אתה,
כן.
אתה שווה כוחות, שווה ערך, זה הכי בסיסי שיש.
זה גם ממש, ממש שומעים שזה מה שאפשר כן. את כל המהלך הזה, כן. זאת אומרת, להתעסק במהלך עצמו ובזוגיות עצמה ולא ב...
זה אחד הדברים שגורם לי להרגיש מאוד טוב בחיים, זה העצמאות וההצלחה העצמית שלי.
כן. ואם אנחנו כבר העלינו את עניין הכסף, אז אני מתארת לעצמי שאת מקבלת הרבה פידבקים מהסביבה על זה שיכלתם לעשות את זה רק בגלל שאתם ביכולת כלכלית גבוהה, שניכם.
מלא פעמים. אז זה חוזר המון פעמים, האמירה הזאת, ואני תמיד אומרת שלא התכנסנו לשם מתוך זוג שטוב לו ביחד וקם יום אחד ורצה לעשות עוד יותר טוב. באנו מתוך פרידה. ואז אני משווה את המצב הזה למצב של גירושים, לא למצב של חיים שותפים בבית. ואם משווים את זה למצב של גירושים, זאת אותה קונסטלציה כלכלית, זה לחלקה לשני בתים, לשלם פעמיים מים, חשמל, כל הדברים האלה, ולזה צריך להשוות. ואז עולה שאלה, אז מה, גירושים זה רק למי שיש לו יכולת כלכלית? אז קודם כל, לא, למרות שאני מניחה שהרבה אנשים לא עושים את הצעד הזה בגלל פחד כלכלי, אבל גם הרבה כן עושים, ובאמת נפגעים מבחינת
רמת החיים.
רמת החיים שלהם, אבל עדיין עושים את זה. אז לזה צריך להשוות. הרבה זוגות יכולים, וזה באמת מחיר של, אוקיי, פחות כסף בבנק.
אני רוצה רק להגיד שיש זוגות, אמנם בלי ילדים, עד כמה שידוע לי, כמו מרב מיכאלי, ובן זוגה שחיים בנפרד, אף על פי שזה לא היה לגירושין. כשאני הייתי יותר צעירה, אני הייתי בטוחה שכשיהיה לי בן זוג, אנחנו נגור בבתים נפרדים, בטוב.
כן.
היום, אוי ובוי, אם הוא יוצא מהבית, אני מתגעגעת, תוך שנייה אני מתגעגעת. אבל הייתי בטוחה שאני צריכה את העצמאות הזאת מאוד.
מעניין. כן, זה נורא שונה עם ילדים, וזה גם שחר אמר, זה נכון, אפשר לעשות את זה עם ילדים מאוד קטנים, בטח לא תינוקות. זהו, אז לא התחלנו משם. התחלנו מהקונבנציה.
אלו חיכוכים שהיו לכם כשגרתם ביחד, עכשיו כבר אין. משהו שיצא לך מהחיים.
וואו, זה ברור ממש. אני חולת סדר וניקיון, ושחר הוא ההפך הגמור, ממש. כאילו, באמת, אנחנו שני קצוות. אני באמת, יש לי משהו לא בסדר בקטע הזה, אני הייתי שמחה לשחרר את זה, אבל זה ממש... פנימי חזק, והמון חיכוכים היו על הדבר הזה, שאני הייתי באה ומתחילה לסדר אחרי כולם, ובאמת, זה שעה לפחות הייתי באה הביתה, כמה זמן מהחיים שלי בזבזתי על הדבר הזה, זה טוב שחר יצחק אם הוא ישמע אותי עכשיו, כי אני עדיין באה אליו הביתה, ונסה להשליט. אבל מכל יום זה ירד ל... הם עדיין בלחץ כשאני מגיעה ביום שישי לארוחת ערב.
הם, זה הילדים, אתה רואה כזה, שחר והילדים, אימא בא, אימא בא.
הם יכולים לחיות כאילו כמו ששחר חיי, אני לא, זה פשוט, אני נכנסת לבית, ואני לא מסוגלת. ואז אני אחרי יום, זה גם מצחיק, אנחנו מארחים, כולם מתגייסים לסדר ולזה, ושחר סובל מזה נורא, נורא, נורא. אני באה במשליטה, אני פשוט לא מסוגלת, כאילו זה משהו, אז זה נניח מאוד השתנה.
והנה, זה עוד דוגמה למשהו שאני חושבת שזוגות שהם בטוב, אבל זה משהו שנורא נורא מפריע. אז וואלה, אם אפשר להפריד בתים, כי את מבינה, לא תמיד, אני לא בטוחה שצריך להגיע למקום של...
של משבר נורא גדול.
זה. כן.
כן.
העניין הזה של סדר ובלגן,
כן.
וואי, הוא קריטי.
הוא קריטי.
הוא קריטי.
זה נראה משהו קטן, אבל זה לא קטן.
אז למה לא להפריד בתים מלכתחילה?
את יודעת, בעניין של הפרדת בתים, קחי זוגות בפרק ב'. אז זוגות בפרק ב', זה לא טריוויאלי בשביל לבוא ולאחד משקי בית, כי יש שם גם העניינים של הילדים של הבן זוג, והרבה מהם נשארים בזוגיות, אבל בבתים נפרדים.
אתה ממש בפרק ב' של עצמכם.
כן, בדיוק. אז אפשר גם לראות את זה ככה.
כן, זה מקסים, ואז זה כאילו הכל ממש מסתדר.
הכל ממש רגיל.
במקרה, אנחנו גם הורים של אותם הילדים.
במקרה. כן.
אוקיי.
אוקיי, מה עוד?
אנחנו שנינו, אמרתי, המון ספייס, אבל אנחנו גם מאוד דואגים לזמן של עצמנו. והיו לנו הרבה חיכוכים על הדברים האלה, של חשבונאות, פנקסנות. הרבה. אני לא גאה בזה, אבל זה באמת...
של המשק בית?
בהכל, בכל דבר. מי יסיע ומי יביא ומי ילך ומי יקנה ומי יבשל ומי... כאילו מי, הכל. אז זה ירד ממש. זה באמת הדבר שנוקה מאוד מאוד, כי יש את ההגדרה הזאת של הימים שבאחריותי, שבאחריות שחר. אין ספק שאני אבוא לקראתו והוא יבוא לקראתי, אבל כשיש הצדקה. בקטע הזה זה שיש הגדרה, פשוט גרם לשינוי גדול. כאילו שם כמעט כבר אין חיכוכים.
נשמע כמו אחלה אופציה פתאום.
יש פה גם מחיר, זה לא מושלם. כי ברור שיש פה ויתור. לפעמים אני הולך לישון לבד וזה לא הכי נעים. תמיד אני מדליקה אור קטן במסדרון, כי אני לא אוהב את החושך לבד. לפעמים הייתי רוצה שהמשפחה תתנהל בסלון, ואני אחזור ואני סתם יהיה, ולא. זאת אומרת, המשפחה היא נמצאת תמיד ביחד, כי מישהו עושה מאמץ לבוא, וזה כן מאמץ, כי הדברים שלך לא נמצאים, כאילו אין לי ארון כפול. אז צורך העניין, אם אני מתעוררת אל שחר בבוקר, זה כרוך באיזושהי נוחות. ולפעמים, באופן כללי, יש רגעים בחיי משפחה שהם מתנהלים נורא בטבעיות, ואצלנו הם חסרים הרגעים האלה.
מה למשל?
אני מדברת על הדברים הכי קטנים, שרואים סדרה בערב ביחד, משעמם הזה, מדליקים את הטלוויזיה, או שרואים עוד פרק, או שמשהו ברקע. לא שזה לא קורה, זה קורה, אבל זה קורה מתוך זה שמתכנסים. לא כי זה כל יום יכול לקרות. עוד דבר, זה נניח שיחות משותפות, הרבה שיחות עם הילדים, גם אני וגם שחר עושים בנפרד. עכשיו, יש שיחות שאני מנהלת איתם, שאני אומרת, וואלה, כאילו חבל ששחר לא פה. אז הרבה פעמים אני מספרת לו אחר כך, ולפעמים גם לא. כי מה לעשות? נושאים עולים כל הזמן, ואתה מגיב אליהם. ואם כל המשפחה ביחד, אז נוצרת שיחה, ופה היא לא נוצרת. ואגב, זה לטוב ולרע, כי אני אוהבת גם לדבר לבד עם הילדים. נורא חשוב השיח שלך אחד על אחד איתם, וזה פתח לי משהו מול הילדים. זה יותר זמן של אני לבד מולם, מן הסתם. והזמן הזה של אני לבד מולם פתח משהו. משהו טוב. גרם לאיזושהי קרבה, או אני לא יודעת אם קרבה שלא הייתה, כי עם ילדים קשה להגיד, אתה, כאילו, זה חלק ממך, זה לא באמת נוצרת שם קרבה, זה חלק ממך כל הזמן. אבל איזושהי התנהלות שלא הייתה שם קודם, שנוצרה, שהיא טובה, שהיא מביאה משהו שלי מולם, שלא בא לידי ביטוי קודם, כשזה החלק מכולם. כי בכל זאת התקשורת, זה כמו שאתה מדבר מול מישהו ועוד מישהו נמצא, זה שונה מאשר שאתה נמצא לבד. גם מול הילדים זה ככה. אז נוצרו יותר רגעים כאלה, אבל הם באו לחשבון רגעים של כולם ביחד, אז יש פה טרייד אוף, יש פה מחיר, כאילו זה תמיד ככה.
כשדיברנו בהתחלה על להגיע לפה, טוב, אולי, רגע, אוקיי. גילוי נאות, אני ושחר עובדים בפרויקט באינטל ביחד, דרכו הגעתי לכל הסיפור הזה, ובעצם הייתה כתבה שהתפרסמה איתך.
כן.
וכשדיברנו בטלפון, וגם שחר אמר לי שלא בטוח שתרצי להתראיין על זה, וזה מאוד תלוי באיך הולכים לספר את הסיפור הזה. אז זה מביא אותי לדבר בעצם על התגובות, אוקיי? זאת אומרת, גם התגובות מהכתבה, של בעצם להוציא את זה החוצה, אבל גם ביום-יום, בסך הכל, את יודעת, אפילו חברים, אפילו...
כן.
היה משהו שקרה, שצריך עכשיו להסביר או לספר אותו.
כן, אז קודם כל, אני חושב שזה היה חלק נורא נורא גדול מהקושי שלי באותה תקופה. הרי הייתה רכילות מטורפת, רכילות נורא גדולה סביב הסיפור שהיה לנו בבנימינה, כי כולם מכירים את כולם, וזה היה סיפור כזה סנסציוני כזה, וזאת הייתה ההתמודדות שלי עם מה שאנשים יגידו. עכשיו, הבתים וסגנון החיים שלנו, לא דיברתי עליו בטבעיות, עם אנשים קרובים אליי מאוד, חברים, אפילו המעגל השני, ברור שכן. נקודת ציון זה אנשים מהעבודה. כי אנשים מהעבודה זה קטע רגיש, כי בכל זאת יש לך איזשהו תדמית איזושהי בעבודה, יש לי קבוצה, הם חשובים לי, לא מכירים אותי אישית, ולא מכירים את הסיפור, אז זה תמיד נקודת ציון שלי. ואיתם נניח, אז כן, לא תמיד הרגשתי נוח להחצין את זה שאני גרה עם שחר בשני בתים נפרדים. אז עם הזמן זה השתחרר, ואין ספק שהכתבה מאוד עשתה לי טוב. זה out loud, יודעים, זהו, אני יכולה לצחוק על זה, אני יכולה לדבר על זה. היו שם טוקבקים, באמת, שהעלו קצת אש, והיה מכל וכל, באמת, גם רפש, וגם ציניות טובה, וגם ציניות רעה, וגם צחוקים, וגם פרגון. אז בסוף אותו יום, גמרנו אותו בפאב היחידי, מעולה הקרוסטאם, מכירות?
איך?
פיצה בירה כזה, פאב כן, חמוד, מכירה. בנימין, אנחנו כן. מלא שם, וגמרנו אותו שם על כוס יין, וצחקנו על כל הטוקבקים, ואחד הדברים שאמרתי לעצמי באותו ערב, איזה כיף ששום דבר לא חדר אליי, ויכולתי להסתכל על הכל מבחוץ, ופשוט ליהנות, ליהנות מהטוב ומהרע, ומהציניות ומהצחוקים, ויכולתי גם להבין את מי שכתב שם דברים רעים, פשוט יכולתי להבין ולצחוק על זה, כאילו על עצמי, וזו הייתה תחושה כיפית.
אוקיי, okay, אז חוץ מזה, החברים של הילדים, או ההורים שלהם,
אז גם, זו הייתה הדרגתיות. הילדים מספרים שהחברים שלהם שואלים אותם באיזה בית אתה, ולפעמים הם מתבלבלים ובאים לבית הלא נכון, אבל יש פשוט בלבול סביב זה. אבל היום זה כבר כולם יודעים, ובטח בבנימינה, זה כבר לא אישו. אחד הדברים שתמיד שואלים, וגם בכתבה זה היה אחד הדברים שבטוקבקים, וזה מצחיק שאנשים בכלל מרשים לעצמם לשאול את זה, אז מה זה, ניסויים פתוחים? כאילו לשאול אותי אם אני בניסויים פתוחים, זה כמו לבוא לזוג נשוי שגר בבית אחד, ולשאול אותם אתם בניסויים פתוחים. מישהו העלה על דעתו לשאול זוג אתם בניסויים פתוחים? כאילו, למה נראה לך ש... זה כמו שאישה בהיריון ונוגעים לה בבטן, כאילו, למה נראה לך שאני אענה לך על שאלה שמכניסה אותך לחדר המיטות שלי? כאילו, אני משחר זוג לכל דבר. זה מצחיק, כאילו, בגלל שאנחנו גרים בשני בתים נפרדים, אז זה השאלה הראשונה שעולה. לא, זה לא קשור בכלל. וזה מצחיק שאנשים שואלים את זה בכזו קלות, ונתקלנו בזה הרבה.
זה מעניין, אבל כי גם להתראיין לכתבה, זה סוג של אאוטינג.
ולמה לעשות את זה בעצם? כאילו זאת השאלה שעולה. למה את מרגישה צורך לחשוף את עצמך, את החיים האישיים שלך? את מוכנה לעשות את זה בשביל להתפרסם? כאילו זה לגמרי ביקורת. כי יש משהו ביחסים אישיים שמקוטלג כצהוב. נכון? זה אנחנו לא מדברת פה על משהו מקצועי, על איזה המצאה, על איזה משהו ערכי. אני שואלת את עצמי הרבה פעמים את השאלה הזאת. אני חושבת שזה נורא, שזה מעניין. יש לי מה להגיד על זה. זה משהו ש, כאילו שאני גאה בו, שהגעתי אליו לא באופן טריוויאלי, שעברתי בו דרך. אני חושבת שאני הכי נהנית לדבר על דברים אישיים עם אנשים אחרים. זה שיחות שהכי מעניינות אותי. יחסים בין אישיים, הדברים האישיים באמת. שם מגיעים לאנשים, שם אתה באמת יכול להגיע ללב של מישהו. לא מתוך שיחות על עבודה ועל פוליטיקה ועל ערכים, באמת שלא, לפחות לא אני. אני גם חושבת שיש פה משהו שהוא שונה, ושיש לו ערך בלהיות מדובר, מוצג, כאילו יש לו דרך, כאילו, וזה אפשר לדבר עליה.
אני חושבת שזה המהות של הפודקאסט שלנו,
כן,
להראות
ממש.
שיש דרכים, שיש הרבה יותר מדרך אחת לעשות כל דבר, אפילו זוגיות, שזה כאילו הדבר שאנחנו הכי רגילים לראות באותה צורה משפחה, לא זוגיות אפילו, משפחה, בדיוק באותה צורה, אם אתם ביחד, אתם בבית אחד, הילדים איתכם, אפילו לזה יש דרכים, וזה...
שואלים אותי הרבה פעמים, לא שואלים, אני שואלת את עצמי גם, אם אני מצטערת על משהו, ואני לא מצטערת על כלום. אני גם, כאילו, ישר זה מעלה לי, כאילו שום דבר מקום שעברנו, אני לא מצטערת אליו. אני חושבת שהגענו למקום הרבה יותר טוב. ואני חושבת שבלי לעבור את כל זה, לא היינו מגיעים לשם, ואני חושבת שגם, כאילו, זה נורא נכון שמתחזקים מתוך הקושי. כאילו הלמידה בחיים ולהגיע למקומות חדשים, זה אף פעם לא מתוך טוב וקלות, זה תמיד, אני חושבת ככה שאתה מגיע למקומות אחרים ואתה מתקדם, הרבה מתוך התמודדויות. ואצלי זה מאוד מאפיין, כאילו אני מתמודדת ואז מגיעים, כאילו טפו טפו, עד היום זה היה ככה, כן, אפשר גם לא, אבל אז אני לא מצטערת ואני חושבת שזה הביא אותנו למקום יותר טוב. אני מקווה שגם שחר חושב ככה, אני חושבת שכן, אבל אני חושבת שהחיים שלנו הם יותר טובים.
כן.
ליאן, מה זה תודה על השיתוף, ממש, ולעומק ובחינות, וממש ממש תודה שבאת.
תודה לכם, ממש תודה. היה לי נעים.
תודה, ממש. אנחנו מזכירות לסיום שיש לנו קבוצה בפייסבוק, שהיא נקראת ביסמוט ואיפרח, והסיסמת כניסה אליה בפרק הזה היא אלקסה. תודה שהזנתם לנו. אחלה יום.
ביי.